בואו נדבר על השלב של הלוגויים. השלב של הלוגויים זה שלב שלא סיפרו לכם עליו, שנמצא במחזור חיים של סטארט-אפים. כל מי שמנהל מוצר מכיר את התרשימים הקלאסיים של מחזור החיים של מוצרים. יש את התרשים של המקל הוקי, ויש את התרשים המפורסם של ג'פרי מור מהספר Crossing the Chasm, שמדבר על השלב הזה שצריך לעבור בין החיפוש הראשוני של המוצר לבין העבודה על המוצר המלא. אבל איכשהו בכל התרשימים והמודלים יש שלב אחד שכולם מפספסים. הוא שלב מהותי להתפתחות של סטארט-אפ, של מיזם, וזה השלב של הלוגויים. אז על מה אני מדבר? בואו נעשה את זה מסודר. כשמעצבים את דף הבית של המוצר, מגיעים תמיד לשלב הזה שרוצים להניח סטריפ כזה של פוזה. הסטריפ הזה שמספר שאנחנו כבר עובדים עם פייסבוק וגוגל, ושמראה ציטוט של מנהל השיווק של אמזון, שאומר לכם שהוא מחלק את החיים שלו ללפני ואחרי. ואם אתם בשלב הזה, אז אתם מכירים, אתם מסתכלים על המסך, ממלמלים לעצמכם הלוואי, וממשיכים הלאה עם המחשבה על איזה שמות יש לכם כרגע, וכמה הם לא באמת מרשימים אף אחד. אז מה הסיפור שלנו עם לוגויים? הרעיון הבסיסי די פשוט וברור לכולם. קוראים לזה social proof. אתם מכירים את הרעיון הזה מעולם השיווק והפרסום. אם מיקי ברקוביץ' משתמש במוצר הזה, אז ברור שהוא איכותי, ואם רוקח מפרסם אותו, אז בטוח שזה הדבר הכי בריא בעולם. ואם זה בוגרת של תוכנית ריאליטי מהתקופה האחרונה, אז על אחת כמה וכמה, וכדאי ממש לרוץ לקנות את זה עכשיו. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת לזה היא פרסומת שעשו ב-1949 לסיגריות עם הניסוח הגאוני יותר רופאי שיניים מעשנים קאמל, מה שאומר שאם הם מעשנים קאמל אז ברור שאישון זה אקט הגיוני ואחראי. אנשי שיווק ואנשי מחירות יודעים לעשות שימוש יומיומי בכלי הזה בתהליך מחירה, קוראים לזה name dropping. זה השלב הזה שאתם שולפים בנונשלנטיות המשפט, עשינו פרויקט דומה לפני כמה חודשים עם פדקס, ואני בדיוק חוזר מפגישה עם מנכ״ל איקאה, דיברנו בדיוק על נושא דומה. אז למה לוגויים כל כך חשובים לנו? כי הם מייצרים תחושת ביטחון. כל בעל עסק שבוחן את האפשרות להתקדם איתכם רוצה לדעת האם הוא לוקח סיכון, והדרך הטובה ביותר לדעת שזה אחראי לעבוד איתכם, זה לדעת שמישהו אחר גדול יותר כבר לקח את הסיכון הזה קודם. למותגים הגדולים יש ערך אדיר במאמץ שלנו לייצר לגיטימציה למוצר שלנו. כי אם פדקס ואיקאה ונייקי כבר עובדים איתכם, ואתם בשלבים מתקדמים של מסע ומתן עם טסלה, אז די ברור שזה גם יהיה בסדר בשבילי. מתי מגיעים לשלב של הלוגויים? ברגע שיש לכם מוצר מספיק בשל, אבל עדיין שנמצא בתחילת הדרך השיווקית שלו. זה בדיוק הרגע לשלב את שלב הלוגויים. אז פותחים יומנים ומזמינים לחדר את כל מי שלוקח חלק בפיתוח העסקי, בשיווק, במחירות ובתפעול, שברוב הסטארט-אפים זה בדרך כלל אותו בן אדם, ויושבים עם דף ועט ומתחילים לרשום את כל סוגי הלוגויים שהייתם מפנטזים על שיתוף פעולה איתם. מנסים לחשוב מי העסקים שרלוונטיים לכם ולהתפתחות שלכם ולפתיחת הדלתות, כאלה שאם נעיף את השם שלהם באוויר כולם יעברו ממבט חושד למבט נלהב ופרצוף מעריך. והשלב הכי חשוב הוא שלב ההדפסה. פותחים פאורפוינט, מחפשים את הלוגויים שלהם בגוגל, מסדרים יפה על המסך, מדפיסים ותולים מול הפרצוף. זהו, עכשיו זה היעד שלכם ועכשיו שוברים את הראש איך משיגים אותו. אתם זוכרים את הסצנה מהסרט הקיצה ב-60 שניות, זה שמתחילים לאסוף את המכוניות ברשימה? אז כזה. מפה מתחיל החלק המעשי, חיפוש סיזיפי של קשרים, יריית חצים לכל כיוון אפשרי וניסיון להגיע לחדר הנכון או למייל הנכון ואז פשוט להתפלל. שני דגשים ממש חשובים. המון שנים חשבתי שצריך להגיע לגופים הכי גדולים רק אחרי שביססתם את המעמד שלכם מגופים קטנים. כי מי אני שיפנה לדיסני? היום אני הרבה יותר חכם. אני יודע שאם תחכו יותר מדי אתם עלולים למצוא את עצמכם מביטים לאחורה ומצטערים שלא עשיתם את זה יותר מוקדם. אבל יש עוד עניין בהיבט הזה. דווקא בגופים הגדולים, עם הרבה מזל, תמצאו מישהו שיש לו אפשרות להביא משהו חדש ואחר. דווקא כזה שלא ניסו קודם. כי יש להם מספיק כסף, והם יכולים להרשות לעצמם גם לטעות, ושווה להם לנסות. אנשים כאלה אתם בדרך כלל לא תמצאו בגופים קטנים. ועוד דגש חשוב. בצבא לימדו אותי לא לעקוף סמכות. אם פניתי למפקד שלי, אז אסור לפנות למפקד שלו. בעולם עסקים אין חוק כזה. בדיסני עובדים מיליון מנהלי שיווק, באיקאה יש אלפי מנהלים, לאילטון יש מיליון מנהלים מקומיים, וכל מה שאתם צריכים בשביל להביא את הלוגו זה אחד. סטטיסטית זה כנראה לא היה הראשון שתנסו, אז תראו לכל הכיוונים, נסו להגיע לכולם, ומקסימום הם ייפגשו באיזה קפה באיזה מדינה ויגידו, גם הוא פנה אליי. אז יאללה, לכו לעשות לכם מפת לוגויים, ותפנקו את המוצר שלכם בלוגו חדש, נראה לי שנטפליקס יהיה לכם ממש יפה.